שלום חברות וגם חברים יקרים וברוכים הבאים לקפה אישי בשישי איתי ג'ני רובסקי, נכון. טוב, תראו, הרעיון הכללי של התוכנית, קודם כל ברוכים הבאים, זה תוכנית חדשה, זה הפרק הראשון שלנו, ממש ממש הכנתי חומר ממש מגניב, ואני חושב שכל מי שיצטרף לכאן, לתוכנית הראשונה, הוא הולך מאוד ליהנות. למה? כי אני הולך ליהנות, ובדרך כלל כשאני נהנה, אז גם אתם, השומעים, הצופים, נהנים. אז תראו, מה זאת התוכנית בעצם ולמה אנחנו עושים אותה? הרעיון של התוכנית זה שבכל שישי אנחנו נעלה 5 אנשים ששאלו שאלות מאוד מעניינות, שמעניינות אותי במהלך השבוע, ואני אענה להם. אבל למה בעצם, למה לכם להקשיב לי או מי אני בכלל? אז זה מאוד מאוד פשוט. אני במהלך 3 שנים האחרונות בערך יושב עם הרבה חברים שלי מהילדות, לצורך הדוגמה נשארו לי הרבה חברים מהילדות, והם תמיד מנסים להבין מה אני עושה, ואני לא תמיד יודע להסביר להם במדויק מה אני עושה, מהסיבה המאוד פשוטה, הם, לצורך הדוגמה אנחנו יושבים והם אומרים לי, תגיד מה אתה, אתה מאמן כושר? ואני כזה, לא, מאמן כושר הוא מאמן כל היום והוא מגביל את עצמו בזמן, אני לא מאמן כושר. אז מה אתה? אתה יועץ תזונה? אתה עוזר לאנשים לרזות? ואני כזה, לא, אני גם לא יועץ תזונה. אז מה אתה? מעביר הרצאות וסדנאות על תחום הדיאטה? לא, אני גם לא עושה את זה. ואז הם מסתכלים עליי ואומרים לי, אז מה, אתה מובטל, אה? וזו תמיד שיחה שהיא מאוד מאוד דומה. הסיבה היא שאני לא יודע בדיוק להסביר מה אני עושה היא כי אני עושה המון המון דברים, וחלק מהדברים את מכירה באופן הרבה יותר טוב מהחברים האישיים שלי, כי את או אתה עוקבים אחריי כנראה כבר תקופה ברשימה שלי ורואים מה אני עושה, אבל אתם רואים רק חלק קטן מאוד ממה שאני עושה, והחלק הזה שאני עושה זה בעצם ב3.5 אולי 4 השנים האחרונות יצרתי את הקהילה המובילה בישראל, הקהילה הכי גדולה בישראל בתחום הדיאטה. יש לנו הכי הרבה לקוחות בארץ בתחום הדיאטה אונליין, אוקיי? אני לא יודע מה קורה באופליין, בכל מיני מכוני כושר וכאלה, אני עדיין לא שם, אני גם כנראה לא אגיע, אני לא רוצה, אבל מבחינת כמות האנשים שיש לנו, מבחינת הלקוחות, אנחנו מספר אחת בישראל, לפי לפחות הנתונים שאני יודע והנתונים שלי יש. אני מקים עסקים ומריץ עסק עם מחזור של 7 ספרות, שהוא בעצם ממש חייב אותי ללמוד קופירייטינג, שיווק, מכירות, שכנוע, ניהול זמן, פרסום בפייסבוק בעיקר. אני מוציא המון המון המון, אני מעביר המון כסף למרק צוקרברג על פרסום מדי חודש, ועל תחזוק של כל העסק הזה. גם למדתי, העסק שלי גם חייב אותי ללמוד מסע ומתן, התפתחות אישית זה חובה לכל בעל עסק, ועוד כל מיני דברים שפשוט חייבו אותי ללמוד בזכות העסק שאני מריץ. אחד החלומות הכי גדולים שלי זה לא קשור לעסקים בהכרח, אבל זה משהו שגרם לי גם לצבור המון המון ידע. זה אחד החלומות הכי גדולים שלי, זה להציל את כל הכלבים שמורדמים בישראל. כן, אני יודע, זה נשמע קצת נאיבי, אבל זה יקרה. אני מסתובב עם המון אנשים שהם המובילים בתחומם, בין אם זה בתחום הפיננסי, בתחום ההתפתחות האישית, בתחום השיווק, בתחום הכתיבה, בתחום הווידאו, בתחום הליווי האישי. אני דואג להסתובב עם האנשים המובילים בישראל, וזו עוד סיבה שאת רוצה להקשיב לי. דבר נוסף שקורה אצלי כרגע בחיים זה שאני מתכונן לתחרות פיטנס של... זה לא פיתוח גוף, זה יותר תחרות... פיטנס זה יותר אנשים שהם יותר חטובים, אבל זו תחרות... זה קטגוריה בתחרות של פיתוח גוף. פעם ראשונה החלטתי ללכת לזה, ואני לומד המון המון גם על הגוף מבחינה פיזית, אבל המון מבחינה מנטלית, ובמהלך השבוע אני קורא המון ולומד המון, ואלה הסיבות בעצם שאני חושב שכן מומלץ להקשיב, ואני יודע שיש לי המון מה להעביר, כשאני יושב עם חברים, אנחנו, הם אומרים לי, אם אתה מעביר לי כל כך הרבה ידע, למה בעצם לא להעביר אותו? ואני עושה את זה על בסיס קבוע, אבל חשבתי פשוט הפעם לקחת את זה מעולם הדיאטות ולהעביר לעולם, לעולם אחר קצת, לעולם שיש לי הרבה ידע להעביר ואני רוצה להעביר אותו, כי זה ידע שהוא צברתי עם המון דם, יזע ודמעות, ועכשיו חשוב לי מאוד להעביר אותו. אז איך זה בעצם יעזור לך? מאוד מאוד פשוט. כל מה שלמדתי זה בתחום ההתפתחות האישית, ההתמדה, והמון נושאים שהם קשורים לחיים האישיים, היומיומיים שלנו, והם יכולים לעזור לנו בכל תחום, גם בדיאטה, גם בזוגיות, גם מבחינה כלכלה, מבחינה כלכלית, גם מבחינת התפתחות אישית, אוקיי? ופשוט בכל שישי אני אתחיל עם השאלות, ואנחנו נזרום עם זה, כל עוד אני אהנה מזה, ואני אקבל שאלות מעניינות, אנחנו נמשיך, ואני חושב שזה הזמן לגשת לשאלות השבועיות שלנו. דרך אגב, אין שום קשר לרשימה של הדיאטה, לרשימת תפוצה של הדיאטה. כל מי שנמצאת שם תמשיך לקבל דברים שקשורים לדיאטה ולבריאות, ופה אנחנו נדבר יותר על הצד ההתפתחותי שלנו כבני אדם, אבל עם טיפים, כלים ואסטרטגיות מאוד מאוד פרקטיות, אוקיי? פרקטיים. טוב, שאלה ראשונה, אז השאלה היא, אני לא אגיד שמות כי זה באופן אנונימי, אנחנו נשמור על אנונימיות של השואלים, והנה השאלה הראשונה. יש לי הרגל שמאוד מפריע לי בחיים האישיים, ואני יודעת שאם אשנה אותו, החיים שלי ייראו אחרת. יש לך רעיון איך לשנות את ההרגל שמעכב לי את החיים? טוב, אז השאלה היא בעצם שאלה שחוזרת על עצמה וחזרה הרבה פעמים במהלך השבוע הזה, כשביקשתי מכם לשאול אותי שאלות שמעניינות אתכם. וזה בעצם באופן עקרוני איך לשנות הרגל. והרגלים זה תחום שאותי אישית ריתק בכל שנות חיי, ואחת הסיבות העיקריות זה שאני באתי מבית שהאלכוהול די איים לרסק את הבית שלנו, הוא ממש איים לרסק את הבית, ומי שקצת יודע על העולם הזה, על תחום האלכוהוליזם, נקרא לזה, הוא יודע שזו התמכרות בדרך כזאת או אחרת, אבל ההתמכרות הזאת הרבה פעמים היא הרגל. ויצא לי לקרוא וללמוד על עולם ההרגלים המון מהמקום הזה של הרצון ללמוד על עולם האלכוהוליזם, ומשם הגעתי לעולם ההרגלים. עכשיו, יש ספר מאוד מאוד מעניין, The Power of Habit, והוא בעצם מדבר על הרגלים, על כל העולם הזה, ספר מאוד מאוד מרתק, יש עוד הרבה ספרים מרתקים בתחום הזה, אבל כל הנושא הזה של הרגל, מה זה בעצם הרגל? תחשבו על זה שבין 40, יצא מחקר שמראה שבין 40 ל-50 אחוז מהפעולות שאנחנו עושים במהלך היום, הם הרגלים. המוח שלנו מאוד מאוד אוהב לייצר הרגלים, אוקיי? בין 40 ל-50 אחוז הם הרגלים. מה זה הרגל? הרגל זה משהו שאנחנו עושים באופן אוטומטי. בין אם זה יעיל לחיים שלנו ובין אם זה פוגע בנו, זה לא משנה. זה יכול להיות הרגל טוב ויכול להיות הרגל רע. אבל בין 40-50% מהפעולות שאנחנו עושים במהלך היום הם הרגלים. זה נתון מרתק. מצד שני זה גם יכול להיות נתון מאוד מאוד מזעזע. תחשבי על זה שברגע שנכנסת לרכב, למה המוח שלנו כל כך אוהב הרגלים? כי מבחינתו ברגע שהוא רואה דפוס התנהגות וברגע שהוא יוצר את ההרגל, הוא לא צריך להוציא יותר אנרגיה. המוח שלנו, הגוף שלנו, הם אוהבים מאוד להגיע למצב שאנחנו נעבוד על אוטומט כדי להוציא כמה שפחות אנרגיה, כדי להשקיע כמה שפחות אנרגיה במחשבה, בפרשנות וכיוצא בזאת. אז ברגע שיש לו אפשרות, הוא הופך פעולות להרגלים. עכשיו, ברגע שיש לנו הרגל, הרבה אנשים חושבים שהרגלים זה משהו שאנחנו פשוט יכולים לשבור אותם ולהעלים אותם. לא, הרגל מאוד מאוד קשה לשנות אותו, אבל מה שהמחקרים מראים שאי אפשר להעלים הרגל או לשבור אותו, לפרק אותו, זה בלתי אפשרי. מה שכן אפשרי לעשות זה להחליף הרגל טוב בהרגל רע. איך בנוי בעצם הרגל? יש לנו אות מסוים שאנחנו מקבלים, זה בעצם מעגל, זה המעגל של ההרגל שלנו. יש אות מסוים שאנחנו מקבלים, אחרי זה נהיית רוטינה מסוימת, כמה פעולות שחוזרות על עצמם, ואז יש תגמול. אני חוזר על זה. יש אות מסוים שאנחנו מקבלים, יש רוטינה, ואחרי זה תגמול. בואו אני אתן לכם דוגמה. לצורך הדוגמה, ואנחנו עכשיו מתעוררים בבוקר, וההרגל הוא שתיית קפה על הבוקר. אז האות זה יהיה השעון המעורר שגרם לנו להתעורר, מיד אחרי זה אנחנו הולכים ושותים את הקפה שלנו, והתגמול בעצם זה להתחיל את היום בכיף. אוקיי? אנחנו יכולים לעשות את אותו הדבר עם מיליון ואחת דברים. יש לנו הפסקת צהריים בעבודה, אנחנו ישר הולכים לעשן, ואז התגמול יכול להיות זה שאנחנו נמצאים בסביבה של אנשים שאנחנו רוצים להיות שם. כי יש מקומות ספציפיים לאנשים שמעשנים במקומות עבודה, ששם הרבה אנשים מרחלים ושומעים כל מיני דברים מעניינים. אז בעצם במצב כזה האות זה השעה שהגיעה, לצורך הדוגמה השעה 2 שכולם הולכים למרתף הריחולים נקרא לזה, אז השעה הגיעה זה בעצם האות שאנחנו מקבלים, ואז נוצרת הרוטינה הזאת של האישון, ואז התגמול הוא זה שאנחנו נמצאים בסביבת אנשים שאנחנו רוצים לשמוע מה יש להם לומר. ככה הרגל בנוי. אות, רוטינה ותגמול. עכשיו, את האות אנחנו לא יכולים לשנות כמובן, כי כשהשעה 2 הגיע, השעה 2 הגיע, אפשר לשנות את זה. את התגמול, זה שאנחנו רוצים לרחל, לצורך הדוגמה, עם האנשים, אנחנו לא רוצים, לא יכולים לשנות. מה שאנחנו כן יכולים לשנות, זה את העניין של הסיגריה. הרי מה זה הסיגריה בעצם? הסיגריה זה בעצם ההרגל הרע. אנחנו, הרעיון הוא לקחת את ההרגל הרע ולהחליף את זה בהרגל טוב. אז הבחורה ששאלה נקרא לה נועה, נועה, לצורך הדוגמה לא רשמת מה ההרגל שלך, אבל לצורך הדוגמה את חייבת לעבוד בשני מקומות פה. את צריכה לזהות מה האות שלך, אוקיי? מה הסימן שמפעיל את הרוטינה, ולעבוד עם התגמול שלך. את חייבת להבין מה התגמול. אז ברגע שאת מבינה בעצם מה הסימן שמתחיל את כל המעגל הזה, את יכולה להתחיל לעשות את השינוי. אז לצורך הדוגמה, אצלנו הסימן זה השעה שהגיעה, אוקיי? אז הבנת שכל המעגל הזה של ההרגל מתחיל ברגע שהשעה 2 מגיעה, והמוח שלך אומר, או, הגיע השעה 2, ממש בעוד שנייה, אני אלך למרתף שבו אנשים מעשנים, אני אוציא את הסיגריה, ואז אני אשן, והתגמול שלי, שזה הדבר השני שאת צריכה לזהות, את צריכה להבין מה התגמול שלך, לצורך הדוגמה אצלנו, התגמול יהיה לזהות שאני אוהבת לרחל, זה בסדר, זה אחד מהדברים שאנשים עושים ואוהבים להיות מעודכנים, אפשר, את יכולה לקרוא לזה איך שבא לך, אבל התגמול שאת מקבלת מעצם זה שאת נמצאת במקום, בסביבת אנשים הזאת, זה הריחולים והמידע שאת מקבלת על אנשים אחרים שיכולים לעזור לך בצורה כזאת או אחרת. אז ברגע שהבנו מה הסימן שמתחיל את כל המעגל הזה ומה התגמול, אנחנו יכולים לשנות את הרוטינה עצמה, את ההרגל שזה הסיגריה. מה שאת צריכה עכשיו לעשות, במקום הסיגריה שהיא מפעילה את התגמול, שזה להיות, להישאר מעודכנת, את יכולה להחליף את זה בכל דבר אחר שעדיין ייתן לך את התגמול שלך, אבל לא יפגע בבריאות שלך. אז במצב הזה את יכולה לבוא ולקחת סיגריה אלקטרונית שהיא עדיין תאפשר לך להיות באזור הזה, או שאת יכולה פשוט לקחת ארוחת צהריים למקום הזה, איזה סנדוויץ' למקום הזה שכל האנשים נמצאים שם, לקחת טלפון ולהיות שם, לקחת חברה טובה ולדבר איתה ולאכול, ובזמן הזה לאכול תפוח, שזה יהיה הרגל, ואז את פשוט משנה את ההרגל, אבל הסימן והתגמול נשארים, ואז למוח שלך הרבה יותר קל להתנהל. אני יכול לדבר עוד שעות על הנושא הזה, וכל מי שזה מעניין אותה שתשאל אותי שאלה על הנושא הזה בשבוע הבא, ואני ארחיב על זה עוד יותר, כי זה נושא מאוד מרתק, ודרך אגב, אני ממש בימים אלה עושה מיני קורס על הנושא הזה, איך להתמיד בעולם הדיאטה והבריאות, אבל גם בכלל בכל דבר שאנחנו עושים, איך להתמיד וליצור הרגלים טובים, אז יש לי המון מה להגיד על הנושא הזה, אבל אנחנו נעבור לשאלה השנייה, והיא שאלה מאוד מאוד מעניינת. ג'ניה, כמה כסף מרוויחים מהתחום שלך, והאם זה מומלץ לעסוק בזה? אני שואלת כי אני לא מאושרת בעבודה הנוכחית שלי, ומפחדת להיבלע בה לכל החיים. התחום שלך מאוד מעניין אותי, ואשמח לשמוע על זה קצת מבפנים. טוב, אז קודם כל, הדבר הכי חשוב שאת צריכה להבין זה שאת צריכה תחום שירתק אותך. במידה ואת מחפשת רק תחום שבו את תרוויחי הרבה כסף, אבל הוא לא יעניין ולא תרצי לקום בבוקר בשבילו. בגוגל יש אחד המנהלים אמר שהמשפט מאוד מאוד יפה, אנחנו מחכים שהיום הזה ייגמר רק כי אנחנו יודעים שמחר יהיה לנו יותר מעניין ויותר מרתק. אז זה בדיוק העניין, אני כל יום מחכה למחרת, כי אני יודע ששוב פעם יהיה לי עוד יותר מעניין, ויהיה לי עוד יותר מרתק, וזה מה שאת צריכה למצוא. ברגע שיש לך את זה, את תוכלי להרוויח גם הרבה מאוד כסף, ולהיות מתוגמלת כמו שמגיע לך להיות מתוגמלת. מאוד מאוד פשוט. כי אם את עושה משהו שאת לא אוהבת, את לא תעשי את זה בתשוקה שיכולה לגרום לך, להרוויח את הסכומים שאת חושבת עליהם כרגע, ואז זה לא משנה בעצם אם אני אגיד לך שאני מרוויח מיליון או שאני ארוויח אלף, שאני מרוויח אלף שקל, את תבואי ותגידי לי, הוא אמר שהוא מרוויח מיליון, אני לא מצליחה להגיע אפילו למעיט מזה, הוא משקר וזה לא יעבוד. העניין הוא לעשות מה שאת אוהבת, להתמקצע בזה, ואחרי זה יהיה לך הרבה יותר קל להרוויח. עכשיו, אם אנחנו נענה ספציפית על השאלה הזאת, כמו שאמרתי, אני עד לפני 3.5 בערך שנים עבדתי עדיין בתור שכיר, ובמקביל התחלתי לפתח את העסק שלי, האישי, זה שאת עכשיו כנראה מכירה, הוא לפחות אחד מהעסקים שיש לי כרגע, ובשנה וחצי, שנתיים הראשונות, הממוצע היה באמת מאוד מאוד סביר, של 7,000-8,000, משהו כזה. עכשיו בשנה וחצי, שנתיים, זה קפץ לרמה שהעסק של הדיאטות, של הדיאטות ושל העזרה לכמה שיותר נשים, אנחנו הגענו כבר לשנה שעברה לשבע ספרות, אוקיי? אז זה לא משנה מה סוג העסק, מה שחשוב זה לאהוב את מה שאת עושה, ומשם יהיה לך הרבה יותר קל להרוויח, כי למה? אני מאוד אוהב לעזור לאנשים, מאוד, זה פשוט מרתק אותי לראות איך בן אדם עובר שינוי מאלף ועטף, וכן, כמובן שאני מאוד גם אוהב את הקטע של התגמול, אין מה לעשות, כי אם אנחנו לא נהיה מתוגמלים, אנחנו לא נוכל לספק שירותים כמו שצריך לאורך זמן. אני לא מאמין בלתת בחינם, אני חושב שזה גם לא רק שאני לא מאמין, אני חושב שמי שעושה את זה לאורך זמן, או מוכר את השירותים שלו בזול, פוגע קודם כל בלקוחות שלו, כי לאורך זמן הוא לא יכול להתקיים, והתחום הספציפי, אם את רוצה שאני ארחיב על זה, יש שלושה תחומים שהם מאוד מאוד רווחיים, זה תחום הדיאטות, זה תחום עשיית כסף, איך שאנשים מלמדים אנשים אחרים איך לעשות כסף, וזה תחום הזוגיות, שגם שם יש פרנסה מעולה. שלושת התחומים האלה הם מבחינת רווחיות יכולים להיות מאוד מאוד טובים, מצד שני יש בהם גם תחרות מאוד מאוד גבוהה. אז פה יש הרבה פתרונות, אבל הדבר הראשון שאת חייבת שיהיה לך בראש, בתודעה, זה לאהוב את מה שאת עושה, וזה לא איזה מנטרה כזאת שאני שונא מנטרות כאלה, אבל את חייבת להתחבר למה שאת עושה, כי אם לא, את לא תצליחי להגיע לשלב שאת מתפרנסת מזה בכבוד. אוקיי? בקרוב, דרך אגב, אני מוציא תוכנית מאוד מאוד גדולה שהיא תדבר לאנשים שרוצים להתפרנס מתחום הבריאות. זה מיועד גם לאנשים שכבר יש להם הכשרה, וגם לאנשים שאין להם הכשרה אבל רוצים להתפרנס מהעולם הזה. אז תמשיכי לעקוב, בקרוב אני אדבר על זה. שאלה הבאה, בואו נראה. איך אתה מתמרן בין כל הנושאים וקורא עוד ספר בשבוע? מה הכוח המניע? ומעבר לזה, בקצרה, מה הדבר שעוזר לך ליישם ולעשות סדר בתוך שלל הדברים והעומס? שאלה מאוד מאוד טובה, שעד לפני בערך שנה לא הייתה לי תשובה אליה. אני בשנה האחרונה התחלתי להיות מאוד מאוד פדנט בכל מה שקשור לזמן האישי שלי. תראו, יש לנו המון דברים חשובים בחיים. כסף, זוגיות, עושר, הכל חשוב והכל יפה. אבל הדבר הכי חשוב מבחינתי היום זה הזמן, הזמן האישי שלי. כי יש את המשפט הזה של ניהול זמן. ואנשים חושבים שניהול זמן זה לקחת את הזמן ולנהל אותו. הרי זו טעות מאוד מאוד גדולה שמונעת מאנשים להגיע למטרה. מה זה אומר? ניהול, אי אפשר, אנחנו לא יכולים לנהל את הזמן. אנחנו, מה שאנחנו כן יכולים לעשות, זה לקחת אותנו ולנהל את עצמנו בתוך הזמן. כי אנחנו יודעים שלכולנו יש 24 שעות. לכולנו יש 7 ימים בשבוע. עכשיו, משהו מאוד מעניין שקראתי זה שאובמה, כשהוא היה נשיא בארצות הברית, הוא דאג תמיד תמיד לבלות לפחות שעה אחת לשחק כדורסל. עכשיו זה קטע מטורף, זה לא נתפס. אני מכיר הרבה אנשים שיש להם עבודות סטנדרטיות לחלוטין בשעות מאוד רגילות, מ-8 עד 6 בערב, ותמיד הם אומרים, אין לי זמן, אין לי זמן לפתח את עצמי, אין לי זמן לעשות כושר, אין לי זמן ללכת ללמוד משהו, וזה תמיד תמיד הטריף אותי. אם נשיא ארצות הברית, הבן אדם הכי עסוק בעולם, מוצא לפחות שעה אחת לשחק כדורסל, ולפחות, לפחות שעה אחת להיות עם המשפחה שלו באופן קבוע, ולפחות שעה לקרוא, והנשיא החדש גם מוצא הרבה יותר זמן להיות בטוויטר, אז כל אחד מאיתנו יכול למצוא זמן. עכשיו, העניין הוא לנהל את עצמנו בתוך הזמן, כי לכולנו יש אותו, את אותה מספר השעות ואת אותה מספר הימים. השאלה זה סדר עדיפויות. אז כן, לפעמים אני אעדיף במקום 7 שעות, לישון 6 שעות, ולעשות משהו שיקדם אותי בחיים. שינה זה מאוד חשוב, אבל אני רוצה שתבינו את העיקרון. אני אעדיף לבלות, לצאת בשישי שעה אחת יותר מאוחר, במקום ב-8 בערב לאיזה סרט, אני אצא ב-9 בערב לסרט, ואני אלמד עוד שעה, אני אקרא עוד ספר, אני אקרא עוד פרק בספר. אוקיי? אז הדבר החשוב להבין זה שאנחנו, לכולנו יש את אותו מספר הזמן ואת אותה מספר השעות. עכשיו, דבר שני שהוא כבר יחסוך לך ים זמן, זה מודעות. תראי, המון פעמים אנחנו לא שמים לב, אבל תשימי לב. את במהלך היום, את פותחת את האפליקציה של הפייסבוק כנראה המון פעמים, את בודקת את המייל שלך כנראה המון פעמים, את רואה טלוויזיה כנראה שעה, שעתיים, אולי 3 ביום, את מבזבזת לפחות חצי שעה מיותרת במקלחת, אני לא אומר לא להתקלח, אבל יש הבדל בין להתקלח שעה, מה שאני פעם עשיתי, לבין להתקלח 10 דקות, אוקיי? ושוב, יש לנו הרבה מצבים שאנחנו פשוט מבזבזים זמן יקר. אז מה שאני ממליץ לך, זה לבדוק איפה את מבזבזת את הזמן שלך. אני כבר אומר לך, כנראה זה יהיה במייל, בפייסבוק, ומול הטלוויזיה, ופשוט לדאוג לשלוט על זה. אז אני לצורך הדוגמה, סוגר את האפליקציות שלי במהלך היום, בטלפון. אין לי אפליקציות, אין לי וואטסאפ, אי אפשר להתקשר אליי, אוקיי? רק אנשים ששמורים בטלפון שלי, שזה משפחה ושניים, שלושה חברים קרובים, וזהו. אני לא עונה לטלפונים שאני לא מכיר, כי זה לקח לי המון זמן, ואני לא נמצא בוואטסאפ, רק בשעות שהגדרתי לעצמי, 20 דקות בבוקר או 20 דקות בערב, או רק אם זה קשור לעבודה. והדברים האלה חסכו לי המון המון זמן, וזה פינה לי את הזמן לקרוא, להתפתח, לראות קורס, להעביר קורס. וזה מה שאני ממליץ לעשות גם לך, למצוא את הזמן שלך במהלך היום. אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב. והדבר הראשון זה מודעות. קודם כל, תדעי מה לוקח לך את הזמן. ובקשר הבחורה שאלה איך אני קורא ספר, וואי, בחורה, זה שם נורא, משבוע הבא, סורי, אני אומר את השם הפרטי, אני לא אגיד את השם הפרטי והמשפחה, אבל שם פרטי, משבוע הבא אני אגיד את זה. אז הבחורה בשם ליטל, נגיד, שאלה איך אני קורא ספר בשבוע, אני מקפיד על לקרוא ספר בשבוע, ספר בשבועיים, יש דרך שעוזרת לי ללמוד הרבה הרבה יותר מהר, אני לא אכנס לזה עכשיו כי כבר הרחבתי בתשובה הזאת, אבל אם זה מעניין אותך אני ארחיב על זה בפרק הבא שלנו, יש דרך שלי עזרה לקרוא פי 3 יותר מהר ולהבין את מה שאני קורא, כי פעם כשהייתי ילד הייתה לי בעיה, עשו לי מבחן כזה של קשב וריכוז, אמרו לי, פתחו לי ספר והבוחן אמר לי, תקרא את השורה הזאת, קראתי את השורה, הוא סגר לי את הספר, הסתכל עליי ואמר לי, ג'ניה, מה קראת עכשיו? אני מסתכל עליו, מגרד בראש ואני אומר, לא יודע. אז החוכמה היא לא רק לקרוא מהר, אלא גם להבין מה אתה קורא, ואם זה יעניין אותך או אתכם, תשאלו אותי, בשבוע הבא אספר איך אני קורא באמת ספר פי 3 יותר מהר ממה שקראתי, פעם. ושאלה אחרונה, הפעם זה קשור, בחרתי שאלה שקשורה לדיאטה ולבריאות, באילו תוספי מזון אתה ממליץ להשתמש, והאם אתה משתמש בתוספי מזון באופן כללי. אז קודם כל, שאלה טובה, אבל היא מאוד מאוד אינדיבידואלית. תראי, אם את לא, אני קודם כל משתמש באומגה 3, אוקיי? אני משתמש באבקת חלבון, וכרגע אני גם מתכונן לתחרות, אני אדבר על זה, אולי בפרק הבא אני ארחיב על זה קצת, אני מתכונן לתחרות של פיטנס, אז אני גם לוקח קריאטין. ואיזה תוספים אני ממליץ לך להשתמש? שוב, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, זה תלוי מה המטרה שלך ואיך הסדר יום שלך נראה, אבל בגלל שליוויתי המון אנשים ואני יודע מה הקו המנחה של רוב האנשים האלה, ככה, אם את לא אוכלת בין מעל לחמישה ירקות ביום, אז מומלץ מאוד לתסף במולטי ויטמין, הוא בעצם סוגר לך את הפינה הזאת של הירקות. כמובן, כמובן, אם את יכולה, עדיף לצרוך את זה מירקות. עדיף לצרוך את הירקות כאוכל אמיתי, נקרא לזה ככה. במידה ואת לא אוכלת, את לא אוכלת דגים, אגוזים או שקדים, אומגה 3 לי מאוד מאוד עוזר לתפקוד המוח, ליעילות שלי, אני חייב להיות מאוד יעיל ופרקטי במהלך היום, אומגה 3 מאוד מאוד עוזר לי, המוח שלנו חייב אומגה 3, אז אם את מרגישה נגיד שאת מתעייפת יותר מהרגיל מבחינת חשיבה, מבחינה מנטלית, ואת לא מרוכזת, לי אומגה 3 מאוד מאוד עוזר, גם מחקרים שאני עברתי עליהם מצאו שאנשים שהם או אוכלים דגים בכמויות גבוהות, או אגוזים ושקדים בכמויות גבוהות, הם נוטים להיות יותר מרוכזים ויותר יעילים בעבודה שלהם, ומהיום שאני התחלתי לצרוך אומגה 3, זה מאוד מאוד עוזר לי. אז מאוד מאוד ממליץ, במידה ואת לא צורכת את המזונות שאמרתי. איזה עוד תוספים? עכשיו תראי, יש הרבה תוספים השיווק שלהם מעולה, היעילות טיפה פחות, אז תוספים שהוכחו כיעילים באמת, זה קריאטין, קריאטין זו בעצם מולקולת כוח, מי שמחפשת כוח לאימונים זה יכול להיות אחלה, קריאטין יכול לספוח טיפה נוזלים, זה יכול לעלות אותך במשקל בין קילו לשניים, אבל זה רק נוזלים, כמו שאמרתי מולטי ויטמין יכול מאוד לעזור, אומגה 3 יכול מאוד לעזור, אלה בעיקרון התוספים העיקריים שאני ממליץ להסתכל עליהם. אם את מתאמנת אז גם אבץ ומגנזיום טיפה יכול לעזור, אבל לא הייתי הולך למקומות האלה אם את לא מתאמנת באופן מאוד מאוד אינטנסיבי ואת אוכלת כמו שצריך, אז אין צורך. ותוסף, איך לא אמרתי את זה? תוסף מזון שאני ממליץ כמעט לכל אחד, זה אבקת חלבון. אבקת חלבון בעצם, הרבה אנשים חושבים שזה איזה סטרואיד או משהו. לא, זה ממש לא. זה כמו קוטג' טונה, כמו כל חלבון אחר. פשוט זה מי גבינה. זה פשוט חלבון שהוא מאוד זמין ומאוד מאוד נוח לצרוך אותו. אני צורך אבקת חלבון רק בגלל הזמינות והטעם של זה, בגלל שאין לי הרבה זמן במהלך היום ואני מעדיף לקחת סקופ אחד של אבקת חלבון ולקבל את החלבון שהייתי מקבל במנת דג, קוטג' או טונה, לקחת את אותה כמות חלבון ממש בשתי שניות, זה גם טעים לי וגם מאוד מאוד זמין, אז זה גם תוסף תזונה שאני מאוד 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 ממליץ. אם תשאלי אותי על חברות מסוימות, הרוב מאוד מאוד דומות, יש חברות שהן יותר יקרות, חברות פחות יקרות, אם תרצי אני ארחיב על זה, אבל באופן כללי מה שהייתי מסתכל זה כמות הגרם שיש פר מנת חלבון, בין 20 ל-30 גרם זה יהיה אחלה, לא יותר מ-3-4 גרם של פחמימה, וזה יהיה לך אחלה של חלבון. טוב, ודבר אחרון, סעיף אחרון, זו לא שאלה, אבל זה משהו שאני רוצה לעשות על בסיס קבוע, זה לתת לכם פרק, חלק מסוים מספר שאני קורא ממש עכשיו, איזה סיכומון קצר שיעזור לכם, וספר מרתק בשם The Obstacle is the Way של ריין הולידיי, בתרגום הלוב לעברית, הדרך היא המכשול או משהו בסגנון הזה. וספר מאוד מרתק של ריין הולידי, והפרק הראשון שם הוא... הספר עצמו בעצם מדבר על שלושה דברים עיקריים. מדבר על זה שאין דבר כזה לעבור תהליך מסוים, בין אם זה בחיים האישיים שלנו, בחיים העסקיים, בדיאטה, בכל מקום, זה לא יכול להיות בקו ישר. קו ישר זה בעצם, קו ישר קורה כשאנחנו מתים. הוא תמיד אומר שיש עלייה, ירידה, עלייה, ירידה, וזה בעצם העלייה, הירידה. אלה המכשולים. המכשולים זה חלק מהדרך חיים שלנו, ואנחנו חייבים לקבל את זה. ומה שהוא בעצם אומר, זה שאנחנו חייבים ללמוד איך לקחת את המכשולים האלה, ולהסתכל עליהם בצורה אחרת. אז הפרק הראשון מדבר על הפרספקטיבה, אוקיי? על התפיסה של המציאות. והרבה פעמים אנחנו יכולים להסתכל על מציאות בלשים את המשקפיים השחורים, האפורים, הפלוליים, ולראות את המציאות בצורה שהיא מאוד מאוד שלילית. ומצד שני אנחנו יכולים להסתכל על המציאות בצורה שהיא צורה חיובית, וצורה שהיא תעזור לנו להתפתח. לצורך הדוגמה, יש בחור בשם רובין אוריקל קרטר, שהוא היה בעצם מתגרף, אחד מהמצליחים בשנות ה-60, והבחור הזה הוא שם בשני מקרי רצח שלא עוול בכפו, אוקיי? אחרי 19 שנה גילו שהוא לא באמת ביצע אותם ושחררו אותו מהכלא. אבל הסיפור המעניין עם רובין אוריקן, אוריקן זה הכינוי שלו, רובין אוריקן קרטר, זה כשהוא נכנס לכלא, וביום הראשון שהוא הגיע לשם, הוא הגיע לאזור שהוא כבר נכנס, שמו עליו את הבגדים, ואז המאבטחים היו לידו, הוא הסתכל עליהם ואמר להם, תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. זה שאני נמצא פה עכשיו, זה רק כי חייבו אותי. אני אהיה כאן עד שאני אוכיח את חפותי. אבל מבחינתי לעולם, לעולם לא אקבל יחס של אסיר, ומבחינתי אני לא אהיה אסיר בראש, כי אני לעולם לא אהיה חסר עונים. הוא פשוט הסתכל עליהם ואמר, זה שאני נמצא פה, אני אהיה פה, כי אין לי ברירה עד שאני אוכיח את חפותי, אבל אני בחיים לא אהיה אסיר, כי מבחינתי אני לא חסר עונים. ואחרי 19 שנה באמת, הוא הוכיח את חפותו, הוא יצא לאור, ובמקום לבוא גם לתקשורת, היה סיפור מאוד גדול עליו, במקום לבוא לתקשורת ולבוא לשופטים ולבוא לאנשים שממש עשו לו רצח אופי, ולבקש, להגיד, לדרוש מהם שיתנצלו בפניו, הוא אפילו לא דרש התנצלות, אחרי שהוא היה 19 שנים סתם בכלא. למה? כששאלו אותו, איך יכול להיות שלא ביקשת שיתנצלו בפניך? הוא אמר, דבר מאוד פשוט, אני ב-19 שנים קראתי המון, השתפרתי כבן אדם, התאמנתי בזמן הזה שהייתי שם, השכלתי ויצאתי בן אדם טוב יותר. יכולתי להסתכל על זה, להתבאס ולהיכנס לדיכאון ולעשות שם בעיות. האם זה היה עוזר לי? לא, זה לא היה עוזר לי. וזה בדיוק העניין של הספר, וריין מספר על זה בצורה מאוד מאוד מרתקת, שהתפיסה הזאת היא מה שגורמת לנו להתפתח כבני אדם ולהשתפר. רובין אוריקן קרטר היה יכול לגמרי להתבאס ולהיכנס לדיכאון, אבל שוב, זה לא היה עוזר לו. דבר נוסף שהוא מספר בפרק הזה של תפיסת המציאות, היא איך לשלוט ברגשות שלנו. יש בחור בשם ג'ון גלן, ג'ון גלן הוא נשלח, הוא נבחר על ידי נאסא ונשלח לחלל, הבן אדם למד איך כשהוא היה בחלל, הדופק שלו לא עלה מעל ל-100, אוקיי? מעל לדופק ממוצע של 100 בחלל. עכשיו שאלו אותו, איך יכול להיות ששלטת בדופק שלך? מה, לא התרגשת, לא פחדת? אז הוא אמר להם מאוד מאוד פשוט, התרגשתי ופחדתי, אבל לפני שעליתי על החללית הזאת, דרשתי מנאסה שילמדו אותי איך לשלוט בדופק שלי. עכשיו, לכולנו, יש מה ללמוד מהסיפור הזה, כי כולנו יכולים בעצם לקחת כל סיטואציה בחיים ולהגיב באופן מאוד קשה, בצורה מאוד קיצונית, בצורה מאוד מסערת, אבל אנחנו גם יכולים לחשוב שנייה ולהגיב בצורה שלא תגרום למצב להיות יותר גרוע ותשפר אותנו כבני אדם גם לפעמים הבאות. ואחת הדרכים הכי טובות שריין מספר על זה בספר היא להשתדל לדעת איך להגיב לפני שאנחנו נכנסים למצב הזה. לצורך הדוגמה, ואנחנו יודעים שאנחנו מתעצבנים בטירוף כשמישהו חותך אותנו בפקק, זו דוגמה שלי, אבל אנחנו מתעצבנים בטירוף כשמישהו חותך אותנו בפקק, ואז דופקים על ההגה ומתעצבנים וצופרים באמצע הכביש ומגיעים לעבודה עצבנים, וזה הורס לנו את כל היום. ומה זה נתן לנו? זה לא נתן לנו כלום, נכון? אז מה שאני עשיתי זה ישבתי בבית עם עצמי ואמרתי איך אני אתנהג בסיטואציה הזאת כשהיא תקרה פעם הבאה. אבל עשיתי את זה כשהייתי בבית לבד עם הקפה שלי והכלב שלי בכיף שלנו, וממש תכננתי איך אני אתנהג בסיטואציה הזאת. ואחרי פעם אחת זה לא עבד ב-100%, אבל אחרי פעמיים ושלוש הצלחתי ושלטתי ברגשות שלי. וככה אני ממליץ לך לעשות באופן קבוע למצבים שאת יודעת שפשוט לא ישפרו אותך. אז העצבים האלה בכביש לא עוזרים לאף אחד מאיתנו, והם פשוט הורסים לנו חלק מהיום, ויכולים גם להגיע למצב של תאונה, נכון? אז תשלטי ברגשות שלך. שני הדברים הקטנים האלה שנתתי לך, אלה דברים שלי אישית מאוד מאוד עוזרים בחיים, ואני עובד על זה המון. אני ממליץ לך מאוד גם לעבוד על זה. ועם זה בעצם סיימנו את חמשת השאלות ואת הפרק הראשון של קפה אישי בשישי איתי עם ג'ני רומסקי. בפעם הבאה יהיו לנו שאלות אחרות, אני אתן לך עוד דברים שעברתי במהלך השבוע, יש לי פגישות מאוד מעניינות בשבוע הקרוב, אתן לך כל מיני תובנות וטיפים ודברים שעזרו לי גם להתנהל עם הזמן שלי, גם לדבר על עוד פרק מאוד מעניין בספר שאני אקרא, ויהיו לנו עוד הרבה הרבה דברים מעניינים. את מוזמנת לשאול אותי כל שאלה, חשוב שהיא תהיה שאלה מעניינת, כי אם היא לא תהיה מעניינת אני לא אעלה אותה לפה. אז כל שאלה הכי אישית ש מתחשק לך ועולה לך לשאול אותי, את מוזמנת באהבה גדולה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. יאללה ביי!